שלום וברוכים הבאים לאיום שלנו. היום אנחנו נכנסות לעומקם של שני טקסטים הלכתיים ממש מרכזיים, שולחן ערוך, אור החיים, סימן ריש ממדלת, והביאור המפורט עליו, המשנה ברורה.
שלום שלום.
הנושא מרתק, די מורכב בעצם. מתי ובאילו תנאים מותר שאינו יהודי יעשה מלאכה עבור יהודי בשבת?
נכון מאוד. ואנחנו נתמקד אך ורק, אבל אך ורק, במה שכתוב שם. נראה את הפסיקה הבסיסית בשולחן ערוך, ואז איך המשנה ברורה מפרש, מרחיב, מסביר את הטעמים.
מעולה. אז בוא נתחיל מהיסוד, סעיף א'. השולחן ערוך פותח ביתר, נשמע די בסיסי, מותר לתת עבודה לגוי בקבלנות.
כן.
כלומר, מחיר קבוע לעבודה, לא לפי יום. והוא יכול לעשות אותה בשבת, אבל בתנאי שזה בצנאה. לא במקום שבבירור יודעים שהוא של יהודי. מה ההיגיון?
אז זהו, המשנה ברורה מסביר מיד שההיגיון המרכזי בקבלנות זה שההנחה היא שהגוי עובד בעצם לטובת עצמו. הוא רוצה לסיים מהר, לקבל את הכסף שלו, מה שנקרא הדעתיה דנפשיה כעביד.
אהה.
זה לא שהיהודי עומד לו על הראש שיעבוד דווקא בשבת, זה ההבדל הגדול מסחיר יום, ששם זה אסור כי עובד ממש עבור היהודי פר זמן.
הבנתי. אבל אז מגיעה הסתייגות חשובה, אפילו בשולחן ערוך עצמו. מלאכת פרסיה, עבודה שנעשית בפומבי.
בדיוק.
כמו בניית בית או קצירת שדה במקום מרכזי. פה זה כבר אסור. למה פתאום?
כאן נכנס העיקרון השני החשוב, מראית העין. ככה השולחן ערוך קורא לזה. המשנה ברורה ממש מרחיב על זה. הוא מסביר שהחשש הוא שאנשים יראו את הבניין של היהודי נבנה בשבת, או את השדה שלו נקצר בשבת.
ויחשבו שהוא שכר אותו במיוחד לשבת.
בדיוק. אפילו אם זה לא נכון טכנית, זה הרושם שנוצר. והמשנה ברורה מוסיף שזה קיים אפילו אם היהודי גר בין גויים, בגלל אורחים שאולי יבואו, או בני הבית.
מעניין.
או בקצירת שדה, כי אפשר להבחין שזה לא אריס שעובד, אלא שחיר יום. הוא אפילו מביא סיפור כזה, מין סיפור עזרה, על מי שהקל בזה בבניין בפרסיה, וזה נגמר לא טוב.
אוקיי, אז מראית עין זה קריטי. מה עם החומרים לבניין? נגיד הגוי מכין אבנים או קורות. סעיף ב'.
אז גם את זה השולחן ערוך אוסר, אפילו אם הגוי מכין את זה בבית שלו. למה? כי המטרה הסופית היא בניין, שזה משהו שמחובר לקרקע ובדרך כלל גלוי.
אז גם ההכנה אסורה בגלל היד הסופי?
כן. המשנה ברורה מחדד שהאיסור החמור הוא עם החומרים של היהודי. אם החומרים הם של הגוי עצמו, הדין קצת יותר קל, אבל עדיין אם הוא מכין אותם ממש ליד אתר הבנייה, יש בעיה של מרית עין.
אבל יש איזו דעה מקלה, לא?
נכון. הרמה שמובא במשנה ברורה מזכיר שיש דעה שאם זה לא מפורסם שזה מיועד לישראל, אולי מותר. במיוחד אם ההכנה רחוקה מהמקום. אבל זו דעה מקלה.
ומה קורה אם בדיעבד נעשתה עבודה באיסור, גוי בנה בית לישראל בשבת נגד ההלכה? סעיף ג'
השולחן ערוך כותב שעדיף לא להיכנס לגור בו בית כזה. ממש ככה.
וואו.
אבל המשנה ברורה מציין שיש דעות שמקלות בדיעבד אם ההעסקה המקורית הייתה בקבלנות. כי אז האיסור העיקרי היה מראית העין, לא עצם המלאכה של הגוי.
אז יש הבדל אם זה היה קבלנות או לא?
כן. ויש עוד דיון מעניין שהרמ"א מביא. מה קורה אם היהודי התנה מראש לא לעבוד בשבת, והגוי בכל זאת עבד? המשנה ברורה קצת מסתפק אם התנאי הזה עוזר, כי הבעיה של מרית העין עדיין קיימת. הוא מציע שהיהודי צריך למחות בגוי.
מורכב. והאם כל העניין הזה של פרסיה ומרית עין זה רק בנדלן, בדברים שמחוברים לקרקע?
לאו דווקא. סעיף ד' בשולחן ערוך מרחיב את זה גם למטלטלים, דברים ניידים.
כמו מה למשל?
הדוגמה הקלאסית היא ספינה. אם ידוע שהספינה של יהודי והגוי עושה במלאכה במקום גלוי בשבת, זה גם יכול להיות אסור מאותה סיבה של מרית עין. המשנה ברורה מדגיש שהנקודה היא הגלוי והפרסום.
הבנתי. ואם הלך לכיוון אחר, העסקה לטווח ארוך, נגיד שוחרים גוי לשנה או שנתיים, לכתוב ספרים או להרוג בגדים, זה סעיף ה'.
אז גם כאן, השולחן ערוך מתיר בתנאים מסוימים. שוב, חוזרים לעיקרון הקבלנות. אם זה קבלנות על תוצרת ספציפית, נגיד לכתוב ספר אחד, או להרוג בגד מסוים.
אוקיי.
ולא בבית של היהודי, והתשלום הוא גלובלי על העבודה, לא לפי יום, אז בסדר. אבל, וזה אבל חשוב, שהרמ"א מדגיש והמשנה ברורה מביא אותו. אסור לסחור גוי לכל המלאכות שיהיו לך במשך השנה.
למה?
כי אז זה ברור כשמש שהיהודי מרוויח מהעבודה של הגוי בשבת. אין פה עניין של הדת ידי נפשיה, הוא פשוט עובד בשבילו. וזה כולל גם שכירת משרתים או שפחות לכל עבודה שתידרש. זה כבר לא קבלנות ספציפית.
זה הגיוני, וזה מביא אותנו לסעיף האחרון, סעיף וף, שמדבר על מצבים קצת שונים, שיש בהם אולי גם שיקול כלכלי חזק. למשל, יהודי שקנה זכויות לגבות מכס, או אחראי על מטבע של המלך.
נכון, מקרים שיש בהם פוטנציאל להפסד גדול אם לא עובדים בשבת.
אז מה עושים אז?
כאן השולחן הערוב מציע פתרונות שמבוססים על מה שכבר דיברנו. או שההסכם עם הגוי הוא ממש קבלני על התוצאה, אם תצליח לגבות סכום X, תקבל Y.
כמו בונוס על הצלחה?
משהו כזה. או אפשרות אחרת היא שהיהודי ממש מזכיר לגוי את כל הפעילות או את כל הרווחים של יום השבת. הוא כאילו יוצא מהתמונה לשבת.
מעניין.
והמשנה ברורה מסביר שהיתרים האלה נובעים מהחשש לפסידה, להפסד ממון ניכר, שאם לא ימצאו פתרון, היהודי עלול בעצמו להגיע לחילול שבת מתוך הלחץ הכלכלי.
אז זה סוג של הקלה בגלל חשש להפסד.
כן, ובמנגנונים האלה, שוב, הגוי נחשב כעובד למען עצמו. כמובן, שכירות יומית רגילה, גם פה אסורה. והמשנה ברורה אפילו מזכיר את הנוהג שהיה נפוץ, והוא רואה בו בעיה, לזכור גוי למטרו שתייה בחנות בשבת. הוא אומר שלרוב זה ממש נופל תחת איסור שכיר יום.
ומה הוא אומר על זה?
הוא מודע לקושי למנוע את זה לגמרי, ומסיים במין ציטוט כזה. מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין. כלומר, עדיף שיתעו בשוגג מאשר שיעשו באיסור בידיעה.
טוב, אז אם נסכם רגע את כל הנקודות האלה, נראה שהעיקרון המרכזי הוא באמת ניסיון לאזן. מצד אחד, יש את קדושת השבת ואיסור המלאכה המוחלט ליהודי.
נכון.
ומצד שני, יש צרכים מעשיים, אינטראקציה עם הסביבה הלא יהודית, וההבחנות המרכזיות הן באמת סוג ההסכם, קבלנות מול שכירות יום, והשאלה של הנראות הציבורית, המרית עין הזו.
בדיוק. הטקסטים ממש מנסים לנווט במורכבות הזו. האם העבודה היא ציבורית או פרטית? האם היא בנדלן או במשהו נייד? האם החוזה הוא ספציפי או כללי? האם מעורב פה הפסד כספי גדול? והמשנה ברורה הוא זה שמוסיף את כל הרבדים של הטעמים, הדיונים, איך זה עובד בפועל לפסקים היותר יבשים של השולחן ערוך.
וזה משאיר אותנו עם מחשבה ככה לסיום שאולי קצת חורגת מהטקסט, אבל נובעת ממנו. בהתחשב בכל הדיקויות האלה, במיוחד סביב מושגים כמו מרית עין, והשאלה מתי בדיוק גוי נחשב כפועל לטובת עצמו, איך עקרונות כאלה, שנכתבו בהקשר חברתי ותעסוקתי מסוים מאוד, יכולים אולי להתפרש או להתאפס אחרת היום?
שאלה מצוינת.
בעידן שבו מבנה העסקה, שקיפות, מה זה ציבורי ומה זה פרטי, ואפילו טבע העבודה עצמה, הכל כל כך שונה. זה משהו לחשוב עליו.
בהחלט. זה מעלה שאלות על היישום העכשווי של העקרונות האלה.